ומן צדיק בית עמוד בית במסכת סנהדרין, מה כל כך מסובך? זה פשוט. כן, עמוד בית, נו. ומן ננהו מתים שיחיה יחזקאל. כן, זה השאלה ששואלת הגמרא, ומן ננהו מתים שיחיה יחזקאל. מי הם המתים שיחיה יחזקאל? מה כל כך מסובך למצוא דף צדיק בית עמוד בית במסכת סנהדרין? מה, מה, מה? לא קשור לשמיע, צדיק בית זה לא שמיע, זה דבר שרואים. ככה זה. אתה רוצה שאני אעזור לך?
לא, לא.
מצאת, יופי. ומן ננהו מתים שיחיה יחזקאל. מי הם המתים שיחיה יחזקאל? מה פירוש השאלה הזאת? שאלה לא פשוטה, מה זה מי הם המתים?
בבקעת דורה.
אני לא שואל על התשובות שהגמרא נותנת, אני שואל על השאלה שהגמרא שואלת. אני שואל על השאלה, לא על התשובה. כשהגמרא שואלת, מה ננהו מתים שיחיה יחזקאל? מה היא רוצה לשאול? לא, לא, השאלה היא לא, כלומר, יש שני סוגי שאלות שאדם מעביר בהרצאה. לפעמים הוא שואל, כדי שהציבור יענה. ולפעמים הוא שואל כי הוא רוצה לענות בעצמו. כלומר, זו שאלה רטורית. הבעיה היא שאין, עד היום הזה השפה לא המציאה דרך להבהיר מתי השואל מתכוון שיענו לו, מתי הוא מתכוון לענות בעצמו. במקרה הזה, זו שאלה שאני מתכוון לענות בעצמי עליה. בסדר? זאת אומרת, אז אני מצטער שלא תמיד יש לי את הדרך להבהיר את זה. ובכן, השאלה אם כן, מן מתים שיחיה יחזקאל, צריך לזכור מה זה בכלל תחיית המתים שיחזקאל ראה. לפי מה שלמדנו בניתוח הפסוקים, ברור כשמש שמדובר שם לא על תחיית המתים, אלא על שיבת ציון. בסדר? ברור. אז אם כן, השאלה מן מתים שיחיה יחזקאל מקבלת משמעות אחרת לגמרי. המשמעות היא מי הוא הטיפוס האנושי שמשתתף בגאולה. זה השאלה. כלומר, יש גאולת ישראל. עם ישראל חוזר לארץ. מי האנשים שמרכיבים את הדור הזה? זאת המשמעות של השאלה של הגמרא. מה ננהו מתים שיחיה יחזקאל? ואז אנחנו מוצאים חמש תשובות. תשובה ראשונה. אמר רב. אלו בני אפרים. שמנו לקץ וטעו. שנאמר, מה זה מנו לקץ? הרי נאמר לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ עולים ועבדום ואינו עודתם 400 שנה. אז הם סברו ש400 שנה צריך לספור מאז ברית בין הבתרים, מאותה שעה שנאמרה הנבואה, כשהאמת הייתה שהיה צריך לספור את 400 שנה מלידתו של יצחק. ואז יוצא שיש טעות של 30 או 25 שנה, תלוי איך מונים את זה, מתי הייתה ברית בין הבתרים. ואז יוצא שבני אפרים שיצאו ממצרים לפני הזמן, אכלו אותה. כן, בשיר השירים רבה יש כמה דורות שנמנים שטעו בדבר הזה, בין היתר דורו של בן קוזיבה, כן, משהו דומה. אז מתים שיחיה יחזקאל, אז מי הם? אלו בני אפרים, אומר רב, שמנו לקץ וטעו, שנאמר, ובני אפרים, שותלח וברד בנו ותחת בנו, ולעדה בנו ותחת בנו, וזבת בנו ושותלח בנו, ועזר ולעזר, והרגו מנשי גת הנולדים בארץ, וגומר, וכתיב ויתאבל אפרים אביהם, ימים רבים ויבואו אחיו לנחמו. אם כן מדובר שעדיין אפרים היה חי. איפה מוזכר הפסוק הזה? כלומר, זה שפה במהדורה שלפניך, מהדורת שטיינזלץ, כתוב שזה בדברי הימים א', פרק ז', כ', עד כ', א', כנראה שזה לא מספק אותך. בסדר, לא, רק זה לדעת. לא. פשוט. טוב, אז כן, זה פסוקים בדברי הימים שמתארים את יציאתם של בני אפרים עוד בחיי אפרים אביהם. לארץ כנען, והרגום אנשי גת הנולדים בארץ. והתאבל עליהם אפרים אביהם ימים רבים. אתה רוצה מסכת סנהדרין? הנה יש פה גם כן מסכת סנהדרין, בש"ס למטה. אתה רואה למטה? למטה, 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 יפה. יותר אם אתה שמאלה, שמאלה, עוד, 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 עצור. הנה, אתה נוגע. יפה.
זה מסתמכים חלק מהזרם של החרדים.
אז יש תיאוריה שהתפתחה בעולם החרדי, אצל חלק מהם, שמדינת ישראל זה סוג של בני אפרים. שזאת יציאה מן הגלות לפני הזמן, ולכן יש הרוגים במלחמות. וככה נטען בחלק מהחרוגים החרדיים.
לכאורה יש להם
אסמכתה. אין להם שום רבע אלפית של אסמכתה, ואני אסביר לך למה. אני זוכר לפני מספר שנים הייתי בצרפת והתראיינתי באחד מערוצי הרדיו היהודים שיש שם. יש רדיו יהודי, יש כמה ערוצים, ורואיינתי בשידור ישיר למזלי, זה שודר בכל צרפת. ושם המראיין שלבוש כמו שרב צריך להיות לבוש, לא כמוני, לבוש כמו שצריך. אומר לי, כבוד הרב שרקי, אתה מדבר הרבה על ציונות, אבל תגיד, אתה לא חושש שמה מדובר במשהו כמו בני אפרים שמנו לקץ וטעו? עד כאן קושייתו. עניתי, כאשר משה רבנו בא ואומר, שלום, אני הגואל, עם ישראל מבקש ממנו אותות. צודק, כן? אתה בא ואתה אומר שאתה הגואל, אין לך הוכחות. פחות תעשה איזה אות, משהו. זה לגיטימי. אבל אם אחרי שעברו את ים סוף, עדיין מבקשים ממשה רבנו ראיה שהוא הגואל, אז זה כבר דתן ואבירם. זה פשוט שודר בשידור ישיר למזלי, אי אפשר היה למחוק את זה. כן. ברור, זה שטויות. זה לא רבע אסמכתה. הרי עכשיו אנחנו כבר כן ניצחנו. זה כמו שתגיד ליהושע בן נון, אולי זה עוד לא היה הזמן, אחרי שהוא כבש את הארץ. נו באמת, מצחיק.
זה כמו... מסתמכים,
הם לא מסתמכים על כלום, על שום דבר, גור נישט אבל וריק זרו.
אבל איך, בכל אופן הם עושים את זה.
נדה.
בסדר, נדה.
שיסתמכו מה שהם רוצים.
בסדר, אבל לפי מה, זה לפי איזה שיטה הם רוצים. יש להם איזה תיאוריה
מסוימת. כן, התיאוריה היא שלפי שיטתם היה אסור להקים את המדינה. כי הקמת המדינה היא בעצם מניין לקץ ו... בסדר, שיגידו.
לא כולם אומרים ככה.
הוא אמר שכולם אומרים ככה? לא, בסדר. אז אם כך, אבל מה שזה כן אומר, אם אנחנו רואים שהגמרא אומרת שאלו שמנו לקץ וטעו, הם אלו שחוזרים בימי שיבת ציון, זה אומר דבר עמוק מאוד. זה אומר שהתנועה הזאת, לצאת מן הגלות, גם אם זה במחיר של טעות, היא זו שמביאה את האדם בסופו של דבר לגאולה. הם הראשונים שבאים לתחיית המתים הלאומית. מובן? זאת אומרת, עד רבה, זה יישר כוח שניתן כאן לבני אפרים. זה דעת רב. ושמואל אמר, אלו בני אדם שכפרו בתחיית המתים, שנאמר, ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה, הנה אומרים, יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. מה זה שהם כפרו בתחיית המתים? הרי לא מדובר על תחיית המתים המתים, אלא מדובר בתחיית המתים הלאומית. זאת אומרת שבזמן הגאולה, לפי שמואל, יש קבוצה שלא מאמינה יותר בגאולה. איך זה יכול להיות קבוצה שלא מאמינה בגאולה? אז מה הם חושבים שיהיה? הם לא מאמינים בגאולה, אז מה הם חושבים שיהיה? הפעם זאת שאלה שמופנית. לא, הם אומרים שלא יבוא.
יבוא?
אז ככה הם לא יתייאשו. אבל כתוב שהם יתייאשו. אלא הם כנראה חושבים, יש יהודים שחושבים שהתכלית של עם ישראל זה להישאר בגלות לנצח. מה? יש פה שאלה. שלום לרב שרקי. מה הכוונה אלו בני אפרים שיצאו לארץ כנען? כיצד ייתכן הדבר? הרי המצרים לא הניחו לעבדיהם לעזוב את מצרים כאוות נפשם. אז אולי הנחה זו לא הכי מדויקת. תודה. זה בדיוק מה שהמדרש הזה אומר. שהם יצאו בכוח. בניגוד לדת המצרים. זה היה כוונה.
זה היה שאלה שלום. איך הם יצאו? יכלו לצאת מגבולות
בכוח, בכוח, בכוח.
אבל הכל היה מתחושב, הכל היה זה.
או שנאמר שזה עוד לפני שהם נהיו לעבדים. גם זה יכול להיות. כן. טוב, על כל פנים, יש אם כן קבוצה בזמן הגאולה שמשתתפת בגאולה בעל כורחה, כי היא סבורה שהיא לא תהיה. זה מעניין. כלומר, האם בתהליך הגאולה יש אנשים שמשתתפים למרות שהם לא רוצים?
כן.
התשובה היא כן, הצרות עשו את זה. זה מה ששמואל אומר. כלומר, יש בעצם לפי רב קבוצה אקטיבית, דינמית, שחפצה בגאולה. שמואל אומר, יש גם קבוצה אנטי, שמעכבת את הגאולה וגם היא שותפה. בסדר? טוב. מה הקבוצה השלישית? רבי ירמיה בר אבא, אנחנו פשוט עוברים על כל המפלגות בעם שנמצאות בזמן הגאולה. רבי ירמיה, מה?
כולל אלה שהיו בארץ.
רבי ירמיה בר אבא אמר, אלו בני אדם שאין בהם לחלוחית של מצווה, שנאמר, העצמות היבשות שמעו דבר השם. מה זה שאין להם לחלוחית של מצווה?
חילונים
לגמרי. חילונים? אז זה תגיד שאין להם מצווה.
או האפיקורסים אולי.
או האפיקורסים, אז זה תגיד האפיקורסים. כפרו, לפני כן הרי שמואל אמר כפרו. כאן הוא לא אומר כפרו, הוא אומר זה אנשים שאין בהם לחלוחית של מצווה.
שהם הכירו, אני חושב שאני מבין, זה כאילו
שהכירו
והם כפרו.
כפרו? אז כפרו זה כתוב לפני כן. אצל שמואל. בוא נבדוק מה רבי ירמיה בר אבא אומר. רבי ירמיה בר אבא אומר, אלו בני אדם שאין בהם לחלוחית של מצווה. אני חושב שצריך לקחת את דברי רבי ירמיה בר אבא ברצינות, וכפשוטם. הוא אומר, יש להם מצוות. הם מקיימים את כל המצוות, אבל אין בהם לחלוחית. כי מה חסר להם? הרי איך הפסוק שהוא מביא? העצמות היבשות, מה הוא אומר להם?
שימו.
שימו דבר השם. אז יש להם מצווה, אבל אין להם דבר השם. כלומר, הם מקיימים את המצוות באופן מכני. וגם הם שותפים בזמן הגאולה. כלומר, הגאולה באה ללחלח את עצמותיהם היבשות. של אותם דתיים פרגמטיים. לא, מחייבים אותם. זה הנביא.
זה לא חוכמה.
אין להם ברירה. כי הם רואים שהילדים שלהם מתחלנים אחר כך.
זה לא חוכמה.
יש להם מצוות. למה? כתוב שיש. כתוב שאין להם לחלוחית. לא כתוב שאין להם מצווה. אז יש מצווה, רק המצווה יבשה. מה?
אין כלום.
אם כך, סליחה, אם אתה אומר אין כלום, אז זה לא לשון הגמרא. הגמרא הייתה צריכה לומר, אין להם מצווה אחת. אבל זה לא מה שכתוב. לא כתוב שאין להם מצוות. כתוב שאין להם לחלוחית. זאת אומרת שהמצוות יש, אבל הן מצוות יבשות. זה מה שכתוב. והראיה, שמה שחסר להם זה לשמוע דבר השם. לא כתוב שימוד את מצוות השם. מצוות יש להם, אבל אין להם דבר השם מאחורי זה. הם לא למדו בתוכנית אמונה במכון מאיר. אז אין להם לחלוחית של מצווה. זה הקבוצה השלישית. רבי יצחק נפחה אמר, אני מתלבט אם לקרוא את הדברים של רבי יצחק נפחה כי הם מזעזעים. האם לקרוא אותם? כיוון שהם מודפסים, אני לא לוקח אחריות על מה שכתוב, בסדר? שרבי יצחק נפחה יתמודד עם מה שהוא אומר. אלו בני אדם שחיפו את האכל כולו שקצים ורמסים. שנאמר, ואהבו והערב, הנה כל תבנית רמס ובהמה שקט זכו ללויו לבית ישראל מחוקי על הקיר סביב, וכתיבתם, והעבירני עליהם סביב סביב. לא הבנתי כלום. מה, אנשים השתגעו? מה שיש להם לעשות בחיים זה לחפות את ההיכל בשקצים רומסים? צריך להיות משוגע לעשות דבר כזה, לא? אתה בא עם סל, מלא שקצים, אל העזרה של בית המקדש, מתחיל למרוח את הקירות בשקצים רומסים. אתם מבינים את הקושי שיש בדבר הזה? מה? אז מה שכתוב, מה אומר רבי יצחק נפחה?
לא, אלו... שקצים עצמם, אלא קצת ניטרם. לא, אמרתי, תיאורים, או ריקועים, או כל...
ריקועים? אני לא יודע, אבל אני רואה את רבי יצחק נפחה לפני הפסוק. מה אומר רבי יצחק נפחה? אילו בני אדם שחיפו את ההיכל כולו, לא כתוב ציורי שקצים רומסים, הם חיפו את ההיכל כולו, שקצים רומסים. אז אני לא אומר שזה ציור. אז מה, בן אדם, לא הבנתי. אז האנשים האלה, כל מה שיש להם לעשות, יצאו מהבית בבוקר, במקום ללכת לעבודה, באו עם סלים מלאים בשקצים, כדי לחסות את ההיכל. לא נורמלי. יש פה כנראה משל. הרי לכאורה, אם אדם רוצה שקצים רומסים, איפה הוא הולך לעשות את זה?
מקום
בזוי, מחוץ למקדש לפחות. או בבית שלו, שישים על השולחן שקצים רומסים, אם הוא רוצה. אבל למה הוא צריך ללכת לבית המקדש? כנראה שזה אדם שעובד במקדש. אבל עבודת המקדש שלו היא משוקצת. כלומר, הוא משתמש בכלי הקודש... באופן בזוי. זה הכוונה. כלומר, חילול השם שיוצא מההתנהגות הדתית שלו. אז הוא, כן, הוא בהיכל, אבל זה כולו מחוקה בגילולי בית ישראל סביב. בסדר? אז אם כן, יש קבוצה רביעית בזמן הגאולה, שהיא מקיימת מצוות, לא רק שהיא יבשה, עכשיו זה יותר חמור, היא גם מחללת שם שמיים. בינתיים מצאנו ארבע קבוצות. כן, קבוצה לאומית אקטיבית, קבוצה מתבוללת, פסיבית, קבוצה דתית מחוסרת לחלוחית, וקבוצה מחללת שם שמיים. ארבע קבוצות ששותפות בתהליך הגאולה. כולם באים, כן, עושים חשבונות, מאזנים, אחרית הימים. מהי הקבוצה החמישית? רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן יש לו רעיונות מעניינים. אלו מתים שבבקעת דורה. איפה זה דורה?
זה ששם את הצלם הגדול, נבוכדנצר שם את הצלם.
נכון. נכון, נבוכדנצר שם שמה, שם שם את ה... כן, אני רק שואל איפה זה דורה.
לא,
דורה זה בצפון סוריה, על הפרט. כן? יש מקום נקרא דורה אירופוס. שמה מצאו באדמה בית כנסת מתקופת האמוראים שלא נפגע. למה הוא לא נפגע? פשוט הוא כוסה באפר, הוא מהמאה השלישית לספירה עכשיו, והגילו אותו במאה ה-20. עכשיו מה שמעניין בבית כנסת הזה שמצאו בדורה זה שהוא היה מלא ציורי קיר, המון המון ציורים, ויש הרבה הרבה מה ללמוד מהציורים האלה. יש בבית התפוצות מי שמעוניין שחזור מדויק של כל הקירות האלה של בית הכנסת של דורה אירופוס. אבל זה לא מעניין אותנו כעת. מה שרבי יוחנן אומר, אלו מתים שבבקעת דורה. ואמר רבי יוחנן, מנהר אשל עד רבת בקעת דורה, שבשעה שהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל, היו בהם בחורים שהיו מגנים את החמה ביופיין. הבחורים, מה זה יפים? סופר יפים. והיו כסדיות רואות אותן ושופעות זוות. כלומר, הן היו מקבלות מזה ריגוש מיני. אמרו לבעליהן, ובעליהן המלך. ציווה המלך והרגום. ועדיין היו שופעות זוות. כן, הם היו יפים כל כך שגם כשהם היו מתים, זה ריגש את הכסדיות האלה. ציווה המלך ורמסום. כן, וזה העצמות שהחיה יחזקאל. מה רבי יוחנן רוצה לומר עם הסיפור הזה? קודם כל רואים שרבי יוחנן מכל האמוראים הוא רגיש ליופי יותר מאחרים. כי גם הוא היה יפה. עכשיו היופי של רבי יוחנן לא סתם היה יופי. הגמרא אומר, אתה רוצה לדעת איך רבי יוחנן היה יפה? תיקח כוס של כסף שיצא עכשיו מן האומן, כלומר כוס חדשה של כסף, תמלא אותה בגרגירי רימון, תשים מסביב עלי כותרת של ורד, תשים את זה מול קרן שמש בין חמה לצל, והאור שיוצא מהדבר הזה, זה מעין יופיו של רבי יוחנן. טוב, יש הרבה, צריך להבין מה זה הכוס של כסף, ולמה ריבונים, ולמה עלי ורד, ולמה בין חמה לצל, יש הרבה משמעויות לדבר הזה. אבל קודם כל, יש כפשוטו. רבי יוחנן היה יפה ביותר. עד כדי כך, עד כדי כך שריש לקיש חשב שהוא אישה. שהוא אישה, בגלל שהוא היה בלי זקן, וחשב להתנפל עליו. בקיצור, סיפור שלם. ורבי יוחנן, וככה מוספר בגמרא במסכת ברכות, שהיה לו תלמידו רבי אלעזר, שהיה חולה. ורבי יוחנן הלך לבקר את רבי אלעזר, וכיוון שלא היה אור בתוך החדר, אז רבי יוחנן הרים את השרוול, והגוף שלו האיר. האיר מאוד את כל החדר. התחיל רבי אלעזר לבכות. אמר לו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? בגלל שלא למדת תורה. אחד המרבה, אחד הממעיט, הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אלא מה? לא היה לך כסף. אין אדם אוכל משני שולחנות, אתה צריך להחליט, או תורה או כסף. אלא מה? היה לך ייסורין. אומר רבי יוחנן, גם לי היו ייסורין, הרי מתו לו 10 ילדים. אז זה לא מובן למה אתה בוכה. אמר לו רבי אלעזר, אני בוכה על משהו אחר. אני בוכה על היופי שלך שעתיד לבלוט בעפר. מה? יתבלק שהוא, רבי יוחנן ימות, לא יישאר מזה כלום. אמר רבי יוחנן, על זה ראוי לבכות, ובכו שניהם. מה כל כך? עד כדי כך היופי של רבי יוחנן כל כך חשוב יותר מן הייסורים, מן הכסף, מן התורה, משהו לא מובן שם. אלא המערשה מפנה שם לסוגיה במסכת בבא מציעא, שרבי יוחנן אמר, אני נשארתי אחרון היפים שהיו בירושלים. מה פירוש הדבר? כשעם ישראל בארץ, אז בית המקדש נויו של עולם, היופי של המקדש מקרין על כולם, ולכן בחורי ישראל וגם בנות ישראל יפים ויפות מאוד. כן, יוספוס פלביוס מספר שמשפחת החשמונאים הייתה מפורסמת בכל האימפריה הרומית בגלל יופיים. עד כדי כך שהחשמונאים לא היו שולחים את ילדיהם לחוץ לארץ אצל המלכים, כי הם חששו לגורלם. כן, בגלל שהגויים דאז היו מקולקלים מאוד. דאז גם וגם היום. ורבי יוחנן, שנולד עוד סמוך לחורבן, עדיין משהו מהטיפוס הפיזי הזה היה בו. ולכן, כאשר רבי יוחנן ימות, נגמרת כל העדות לתפארתה של ירושלים שהייתה. ואז הגלות היא גלות באמת. ולכן הם בחו. כך אומר המערשה. עכשיו, הדבר מאוד מעניין. זה אומר שחלק מתהליך הגאולה, זה החזרה של היופי הפיזי של היהודים. כל האנטישמים בדר שטירמר שציירו את היהודים, קריקטורות של קופים כאלה, הם ודאי לא צדקו, כי זה קריקטורות. אבל עצם זה שאפשר לעשות קריקטורה כזאת, זה על בסיס של מציאות. והבסיס של המציאות הזאת תוקן, כן? בזמן הגאולה, פתאום, הילדים הישראלים, וואה, איזה מתוקים. הכי יפים שיש, נכון? איך זה יכול להיות? זה סימן שהשכינה חוזרת. אז זה מה שרבי יוחנן אומר. כלומר, שבזמן הגאולה יש שיבה של הטיפוס האנושי הזה. זה חוזר. איך זה חוזר? לא יודעים איך להסביר את זה, אבל עובדה, זה חוזר. כן. מה?
כל החמש דברים שמובאים בסדר חומרתם? או שלא קשור?
למה חומרתם? תסביר. למה הם גרועים? לא, למה? אדם, בחורים יפים זה בסדר, לוחמים זה בסדר.
זה בסדר, אבל לפניו שעשו, ולפניו
לא, אבל
מצוות, אבל בלי לחלוכית מצווה.
לא, אבל הראשון זה בני אפרים.
גם,
הם בסדר גמור, בני אפרים. לא.
סתם מדורגים או שסתם...
אני לא יודע, זה באמת שאלה מעניינת. יכול להיות שזה מכוון, אבל יש פה רק חמש דעות, נכון? אז חמש תמיד מכוון לכל מיני דברים. חמישה פרצופים, חמש ספירות, חמישה עולמות, לא יודע. כן? זה באמת, זה צריך לשאול את הבן איש חי. הוא היה מאוחד לדברים כאלה. כן. טוב. אז זה בעצם מסביר לנו את תהליך הגאולה. תהליך הגאולה, אני מסכם, כולל בתוכו חמש קבוצות אנושיות, לוחמים ודתיים, לא, סליחה, לוחמים, מתבוללים, דתיים מיובשים, מחללי שם שמיים וצברים. כן? זה פחות או יותר המרכיבים של תהליך הגאולה. זה מה שהגמרא אומרת. זה לא אני אמרתי, זה הגמרא אומרת. רק אנחנו צריכים לשים לב מה המשמעות של השאלה, מה ננהו מתים שהחיה יחזקאל. תנו רבנן. עכשיו, ממשיכים בעצם לפי העיקרון של רבי יוחנן, שמדובר על המתים שבבקעת דורה. תנו רבנן, בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך! והחיי מתים בבקעת דורה. אתם מבינים מה שהגמרא אומרת? כשמכניסים את היהודים לכבשן, זה הזמן של תחיית המתים. זה מה שכתוב. במלך, הוא מחליט לשרוף את היהודים, מכניס אותם לכבשן, באותו זמן מתחילה התחייה הלאומית בארץ ישראל.
זה גם היום? מה שעושים לישיבות?
לכבשן? בבנתי, אתה אומר שמכניסים את הישיבות לכבשן? לא, אני רוצה להבין, זה מה שאתה אומר?
לא, אני מדבר על זה.
לא, זה מה שאתה אמרת.
כאילו סוגרים את הברזים.
זה נקרא להכניס לכבשן? אני רוצה להבין משהו. לסגור ברז כלכלי זה להכניס לכבשן? זה אותה רמה, זאת אומרת, אתה אומר שהנאצים שמכניסים יהודים לכבשן, לא, אני רוצה להבין, זה מה שאתה אומר?
אני אומר, א', אתה יכול לייבש,
אני רוצה להבין, זה מה שאתה אומר, שלייבש תקציבים זה כמו להכניס לקרמטוריום? אני שואל אותך, האם אתה חושב שזה ככה? האם אתה חושב שלהכניס לקרמטוריום ולסגור ברז לישיבה זה אותו דבר? כי אז אם זה ככה, נוכל לעשות משפטי נירנברג לכמה שרים בממשלה. אם נקבל את דבריך כפשוטם, ואולי נתלה אותם, מה אתה אומר? לא, אני רוצה להבין פשוט את החומרה של מה שאתה אומר. אתה אומר כן, בבקשה, אז אני מציע, אנחנו באמת נפנה עכשיו לבית דין בינלאומי בהאג, ואנחנו נתבע כמה שרים בממשלה, כולל אגב מהבית היהודי, ואנחנו נעמיד אותם לדין, כן? ונתבע את תליאתם, זה מה שאתה אמרת. לא, אני רוצה שתבין מדוע אני אומר את זה. בגלל שאנשים לא שמים לב, אני רוצה שתבין שאנשים לא שמים לב באיזה מציאות אנחנו חיים, כן? כלומר, לפעמים נאמרים דברים אבסורדים לחלוטין, מרוב כפירה. כן? פשוט, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו משהו אדיר, אחרי השואה הוא הביא אותנו לכאן. ועכשיו אנחנו יורקים לקדוש ברוך הוא בפנים, ואומרים לו, זה לא בסדר מה שעשית. אתה בעצם החזרת אותנו לכבשן יותר גרוע. אתה מבין את הגידוף ואת החירוף שיש בדבר הזה? אני רק, לא, אני לא רואה את סוף דעתך, אני פשוט אומר מה שאני שומע.
בסדר, אז אני אסביר.
כן.
הכוונה, אני רציתי כאילו יכול להשוות, כמו שכן יעלו טוב, כן יאמר לכן לפרוץ. זה הכוונה. ככל שאתה סוגר יותר, כמו שאמרת בכבשן, אחרי זה יש פריחה. גם אני אומר, ככל שסוגרים, אז דווקא...
אז אתה בעד ייבוש הישיבות.
בבקשה?
אז אתה בעד ייבוש הישיבות.
אני לא.
אמרת שזה דווקא מביא לי פריחה. אתה אמרת שזה מביא לי פריחה. אתה רוצה שהישיבות לא יפרחו. אתה רוצה שהישיבות לא יפרחו. אז אתה רוצה שלא ייתנו להם כסף.
אני לא רוצה דרך
ייסורים. אתה לא רוצה דרך ייסורים. אבל אמרת שזה מה שעובד. בקיצור.
שהיה שרית, הרב סולום אמר, לא היה טוב לישיבות
כמו. אז אנחנו ניתן לו פרס נובל. טוב, אז נצביע מרץ. טוב. אחרי שהשתעשנו בדברי פורים, לפחות זה לימוד זכות שאני יכול לתת על הדברים האלה, הנוראים והמזעזעים, אז בואו נחזור עכשיו לדברים הרציניים שהתלמוד אומר, כן? הגמרא אומרת, בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש. גם, לפי מה שאני עושה, אולי עוד הערה קטנה, אני מבין שלפי דבריך, הרמב״ם גם הוא צריך לעמוד במשפטי נירנברג. בגלל שהרמב״ם אומר שאסור לפרנס את הישיבות. אז לפי הרמב״ם, אז אני, כלומר, לפי דבריך, אז אנחנו גם את הרמב״ם נכניס משפטי נירנברג, ואתה בעצם מצדיק את רבנו יונה ששרף את ספריו. באמת זה נכון. אגב, היה פעם יהודי אחד, רב לייבלי וייספיש, היה מגדולי חסידי תולדות אהרון במאה שערים. הוא היה מומחה לניטשה. זה קצת מוזר, זה היה מיוחד. פעם הוא אמר באיזה ראיון עיתונאי, לעיתונאי שיראיין אותו, אמר לו, תדע לך, שזה ששרפו את ספרי הרמב״ם, זה לא בגלל הדעות הפילוסופיות שלו, אלא בגלל שהוא אמר שצריך לעבוד. טוב. בואו נמשיך. תנו רבנן. בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך והחיה מתים בבקעת דורה. זאת אומרת, יש בשלבים הקיצוניים ביותר של הקיום היהודי, כשמכניסים את אחרוני הנאמנים לתוך הכבשן, באותו זמן מתחיל תהליך חדש של תחיית המתים. מגיעים עד הסוף, אז עולים, נכון. זה הולך ביחד. זה מעניין שהגמרא, שעוד לא ראתה את השואה, היא אומרת את זה. כלומר, זה כנראה קטגוריית קיום קבועה. כיוון שהחיה אותם, באו עצמות ותפחו לו לאותו רשע על פניו. מה זאת אומרת? איך יש לו עצמות שבאים, הרי הם בבקעה, נכון? נכון? אז איך פתאום הם תופחים לו על פניו? אז יש ברשי, תסתכלו, הוא כותב, ובאו עצמות מן הבקעה, ותפחו לו על פניו. כן? כלומר, כי אם לא, אז זה לא מובן. כן. ואפשר לומר, אם כן, ברגע שמתחיל התהליך של התחייה הלאומית, זה בעצם הורס את כל התמונה של עולמו של נבוכדנצר. זה פשוט, זה הורס. היה פעם גוי אחד בהודו, איש רוחני מאוד, בשם שרי אורובינדו. שמעתם עליו? שרי אורובינדו. הוא היה הודי שקיבל חינוך בריטי. ובאיזשהו שלב של החיים שלו הוא עשה חזרה אל המקורות. כן, איזה מין חזרה בתשובה הודית. חזר אל ההינדואיזם, אבל כיוון שהוא היה אדם מאוד מלומד, הוא בנה שיטה חדשה, מן תערובת של פילוסופיה מערבית עם מדיטציה הודית וכו' וכו'. ובמלחמת העולם השנייה, אורובינדו אמר לתלמידיו, עכשיו התחילה המערכה האחרונה במלחמה בין הטוב לבין הרע. כאשר הסתיימה המלחמה, שאלו את אורובינדו, האם הטוב ניצח את הרע? ענה אורובינדו, עליכם לחכות עד שנת 1967. מעניין. כלומר, ההבנה שב-1967 העצמות תופחות על פניו של נבוכדנצר, בעצם. זה מקביל לזה. כן. אמר, מה טבען של אלו? אמרו לו, חברן של אלו, מחיי מתים בבקעת דורה. כלומר, שאותה אומה שחשבת שהיא מתה, שלא יישאר ממנה אלא אפר, אותה אומה קמה לתחייה. פתח ואמר, אתוהי כמר אברבין ותמהוי כמת הקיפין, מלכותי מלכות עלם ושולטני עם דר ודר. זאת אומרת שברגע שקוראים דברים כאלה של שיבת ציון, מי מתעורר לשבח את הקדוש ברוך הוא? הגויים. מה עם היהודים? קצת פחות, נכון? צריך לשכנע אותם. כן, הגויים, היהודים אפילו מגיעים מרוב שיגאון ומרוב טמטום של הגלות עד כדי ההשוואה של השלטון של תקופת הגאולה לנאצים. זה פשוט לא יאומן, איך אפשר להגיד שטויות כאלה? טוב, אמר רבי יצחק, ועשירו בעצם מה תוצאה, יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע, שאלמלא לא בא מלאך, וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים. כלומר, אנחנו חוששים מזה שהגויים מבינים יותר טוב מאיתנו את התהליך. זה ברור. כי הגויים, הם לא, הם כל מיני שאלות של סוגיית שלושת השבועות, ואולי המדינה כיוון שהיא חילונית אז זה לא בסדר, וכל מיני שטויות כאלה. הגויים הם רואים את שיבת ציון. אז הם אומרים, התוהי כמה רב רבין ותימוהי כמה תקיפין.
הדתיים ודאי.
מי הדתיים?
הדתיים אצל האבנגליסטים.
לא, כולם, כולם. לא רק האבנגליסטים, כולם רואים. כל העולם כולו רואה. שבעצם מתרחש בלב המאה ה-20 מאורע תנכי. וזה בעצם מגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. האמת היא, דוד המלך כבר אמר את זה. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אנחנו לא מבינים מה שקורה. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה עושים היהודים כל בוקר? פותחים את הרדיו כדי לדעת מה הגויים אמרו הלילה. נכון? זה מאוד חשוב לדעת מה הגויים אומרים. אומרים, מה שמעת ברדיו? שמעתי שהגויים אומרים, יגדיל השם לעשות עם אלה. באמת הם אמרו את זה? יגדיל השם לעשות עם אלינו, היינו שמחים. זאת אומרת, פתאום אנחנו גם כן מסכימים. כן? זה בעיה, יש חילול השם בדבר הזה. בסוף, אחרי שהיהודים מתעוררים, יש סיכוי שאפילו הדתיים יבינו את זה, ואם ירצה השם, אפילו הרבנים. אבל זה מה שאומר כאן רבי יצחק. יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע, שאלמלא לא במלאך, וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שירו ותשבחות שאמר דוד לספר תהילים. מה זה המלאך הזה? מה זה המלאך שעוצר אותו? ההיסטוריה. המלאך ההיסטורי סותר אותו. זאת אומרת, הוא לא יכול להשלים עם זה. המלאך ההיסטורי הכולל, שאומות העולם יעלו ב... הכרתם על דוד מלך ישראל. אז נתן לנו הזדמנות לקצת נשימה כדי שאנחנו בעצמנו נהלל. אור, אז זה בעצם התהליכים של של הגאולה מלווים גם בהתעוררות של ההכרה שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, וההכרה הזאת היא חודרת בעולם כולו. שלום, ותפחו לו על פניו. קרוב משפחה שמשפחתו נספתה בשואה, אמר בבר המצווה של נכדו, כשהוא מצביע על נכדו, זו הנקמה שלי באלה שקמו לחלותינו. ברוך השם, נכון. למה חשוב לומר כל הזמן אותו רשע? מה אתה רוצה להגיד? את שמו, נבוכדנצר? לא מזכירים את שמו, הרי הוא מימח שמו. אז אומרים אותו רשע. בסדר? כן.
האם זאת האופציה היחידה שיש
לי את האומה? האם חייבים לעבור דרך הכבשן? לא, לא חייבים. הרי היה מקרה של שואה שנמנעה. במגילת אסתר. במגילת אסתר הייתה שואה, והצליחו לעקוף אותה. זאת אומרת, האפשרות של שואה מופיעה בכמה, יש כלומר אקספוזיציה, זאת אומרת, איזה חשיפה לאפשרות. זה לא אומר שנתחשמל. אני לא שומע.
יש תקופת אסתר, חזרו יהודים
בתשובה. דבר אחד הם עשו. הם התכנסו. כלומר, מה שאסתר הבינה, שמה שיכול להביא שואה לעם זה שאין אחדות, והתאחדו. כן? זאת אומרת, אם אתה לא מתכנס, מישהו אחר מכנס אותך ברכבות. אז היא אמרה, אז אנחנו נעשה את העבודה. מה?
מלחמת ששת הימים היו מאוחדים.
נכון, מלחמת ששת הימים היו מאוחדים. זאת אומרת, זה הנקודה, זה החזרה בתשובה. חוסר האחדות הוא החושף אותנו לסכנה הזאת. זה לא אומר שהסכנה תמומש, אבל היא אפשרית. היום ברוך השם יש אחדות, כל עם ישראל מתגייס, כולו, אפילו החרדים, כולם מתגייסים, אפילו הערבים, כולם מתגייסים. אז זה סימן שעכשיו אנחנו מונים הרבה צרות.
זה המשך לפורים או ש...
לא, לא, זאת האמת. זאת האמת. כן? הרי יש מה שנקרא סולידריות. איך קובעים מהי סולידריות? כשכולם עושים אותו הדבר. למשל, יש הלכה שהיום לא קיימת, שהייתה פעם קיימת, שיהודי שמחלל שבת, יינו אסור. למה? כי אתה שובר את הסולידריות. כל עם ישראל שומר שבת, אתה לא שומר. לא יפה. אבל היום, היהודים לא שוברים שבת. אז מה קובע את הסולידריות? אם יש לך פנקס מילואים, אז אתה שייך לסולידריות היהודית. בסדר? זה הקובע. כן, בבקשה. מה? מי שאין לו פנקס מילואים, האם מותר לשתות יינו? כן, אפשר לשתות. כן. כן, אני מקל. נו, בבקשה. אני לא שומע.
היה עולם תורה עצום לפני השואה.
זה נכון. כנראה שלא. נגיד ככה, כדי לענות על השאלה שלך, אני צריך לראות את המציאות. אתה אומר, לפני השואה היה עולם תורה עצום. האם זה לא מספיק כדי למנוע את השואה? התשובה היא כן, לכן לא הייתה שואה. אני לא מבין את השאלה בכלל.
יותר מיתוס מעולם תורה. דרך אגב, התורה עכשיו הרבה יותר מפורסם ממה שהיה אז.
אתה קצת מגזים. אתה יודע, מספרים שפעם היה איזה שידוך שבוטל. למה? כי אמרו, הבחור הזה בגיל 14 גמר את השס. והתברר שזה לא נכון, בגיל 16, וזה כבר כולם. כן. מה כל כך חדש?
בסדר. לא, היו כמה מיני ש... אבל מבחינת ידע וכל זה...
טוב, בסדר. כן. למה זה עובר בתהליך של אז יאמרו בגויים? זה פשוט מאוד. אומר המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל, כדי לעמוד על אופיה של תופעה אתה צריך להיות חיצוני לה. הוא מסביר את זה על בלעם. בלעם הוא זה שאמר מי הוא עם ישראל. הוא ראה את זה מבחוץ. אמר, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. בעוד שבאותו זמן במשכנות היה שם בנות מואב. כן? העם היה מזנה עם בנות מדיין. ובלעם רואה את זה מלמעלה ואומר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. כי אם אתה בתוך הג'ורה, אתה לא רואה.
ומה זה אומר לנו שהגויים, שהגויים
רואים את הציונות, במקום לראות שיבת ציון? זה הולך ביחד. זה סימן שזה עם עוצמה. שלום על הרב שרקי, האם אפשר להקביל בין תפיחת המציאות על פניו של נבוכדנצר עם תחייתו הלאומית של העם היהודי לבין הבלבול הרב שאוחז היום את העולם הנוצרי עם תקומת העם היהודי בארצו? תודה. אני מבין שמה שאני רומז אתה רוצה לומר במפורש. בסדר. איך אנחנו רואים היום גויים שאומרים הגדיל השם לעשות עם אלה? זה נראה כאילו הם אומרים לנו שלא מגיע לנו בכלל שיבת ציון ושנצא מן הארץ. יש בזה משהו. זאת אומרת, הטענה של הגויים, אני אהיה עכשיו שופר של הגויים, היא, אתם עשיתם הרבה בלגן, אתם היהודים, אחרי 2000 שנה, חזרתם לארץ הזאת, ובלבלתם את כל התיאולוגיה הנוצרית, כולה. שברתם את כל הרגלי החשיבה שלנו. אז זה בטח, משום שיש לכם מה לומר. נו, מה יש לכם לומר? ואז אנחנו אומרים, תשמעו, אנחנו, כן, מדינה מערבית במזרח התיכון, אנחנו המבצר הקדמי של הדמוקרטיה, וסך הכל, אנחנו בסדר, גם אצלנו יש מועדוני לילה והומוסקסואלים, וגם אצלנו, סך הכל, יש משלחות עזר לנפגעים בהאיטי, ואנחנו בסדר, אנחנו... כן, אנחנו בסדר. יש לנו גם עיר תיירות נפלאה, ירושלים. כדאי לכם לבוא לראות, זה קדוש לכל הדתות, זה מאוד יפה. כן? אז הגויים שומעים את זה, לא מאמינים למשמע אוזניהם, אומרים, זה מה שיש לכם לומר. אז בשביל זה עשיתם כל הבלגן הזה? אז זה לא שלכם, תחזירו את זה. יש מישהו לוקח את זה יותר ברצינות מכם. לא מזלזל במשלחות להייתי. אני מזלזל בזה שאתה אומר שזה המהות של שיבת ציון. אתה לא יודע, פעם היה מסמך כזה לפני העלייה למטוס בבן גוריון. איזה מסמך מחולק על ידי משרד ההסברה, זיכרונו לברכה, שבו מסבירים לך כיצד להסביר את מדינת ישראל בחוץ לארץ. ושם אתה מסביר, אנחנו המצאנו את עגבניית השרי ואת הדיסקונקי, ושלחנו משלחות להאיטי, ויש לנו עיר יפה מאוד תל אביב, ומאתר תיירות ירושלים, ובכלל התחלנו את ההיסטוריה בהצהרת בלפור ב-1917. זה פחות או יותר מה שכתוב שם. אז אני אומר, אומה שלא יודעת מי היא, היא ראויה לבוז. מובן? טוב. מה? מה הייתי כותב? הייתי מדבר על אברהם אבינו לפני 4,000 שנה, ושיש לו שליחות של ונברכו בך כל משפחות האדמה, ושניתנה לנו תורה שממנה יש בה הערה גדולה לעולם כולו, עד כדי כך שכולם רוצים להיות כמון, ועם התנך חוזר לארץ התנך, והדבר הזה התחיל להתממש בדורות האחרונים, עד שזה הגיע גם לציונות ההרצליאנית, ואז גם האומות הכירו בזה, ועל ידי מלחמות רבות שבהם שמרנו על אופיינו הדמוקרטי למרות היותנו מוקפים ברברים שופכי דם, בכל זאת הצלחנו להישאר האומה המוסרית ביותר על פני כדור הארץ, תתמכו בנו. כי תמיכתכם בנו מביאה לכם ברכה, שנאמר, ויברכו, ועברך מברכך ומקללך. אי אפשר להגיד את זה. מה? אפשר? פריש אתה שם את זה במשרד ההסברה? תראה, אתה משנה את כל המפה העולמית. אבל מה? אנחנו היום לא אומרים לעולם את האמת. אנחנו משקרים להם שיש לנו צרכים ביטחוניים, ולכן זה מעכב אותנו בשיחות עם הפלסטינאים, שאנחנו כל כך רוצים לתת להם מדינה רק שאין פרטנר. וצריך בשביל זה לחזק את החלשים שם, כדי שיהיה לנו עם מי לעשות שלום. באמת. זה ביזיון שאין כמו. מה? מה אתה אומר? ההנהגה היא לא חילונית. ההנהגה היא יהודית. והזהות היהודית היא לא חילונית. היא גם לא דתית. ההנהגה היהודית, בכלל, הזהות היהודית, לפחות מבחינה סוציולוגית במדינת ישראל, היא מסורתית. כן? אין היום, תמצא לי את החילוני האבסולוטי במדינת ישראל. תחפש. אולי תמצא. זה לא קיים. זה בלוף. תיקח את עם ישראל, תנתח מה זה. זה עם דתי? לא, לא. לא. אני רוצה לך יותר מזה. מאז משה רבנו ועד היום, לא היה דבר כזה, חוץ אולי בתקופות קצרות ביותר, שעם ישראל מוגדר כעדה דתית, שומרת מצוות. לא היה. זה מיתוס. עם ישראל היה ברובו חפיפניק. זה מה שהיה לאורך כל הדורות. ועד היום. אלא מה? האומה הזאת, החפיפניקית, סוחבת על גבה מורשה שהיא גדולה ממנה. וערכים שבעל כורחנו מאירים את העולם כולו. בסדר? בין שאנחנו רוצים בכך, בין שאנחנו לא רוצים בכך. מה?
למה זה ככה?
למה זה ככה? בגלל שהקדוש ברוך הוא לא בחר בדת, הוא בחר באומה. ואומה מורכבת מחכמים וטיפשים. עשירים ועניים, נשים וגברים, אנשי אינטליגנציה ועובדי כפיים. מזה מורכבת אומה. זה מין מכלול טבעי שבתוכו חלה נשמה. לא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואעשה אותך לדת גדולה. אלא אמר לו, ואעשך לגוי גדול. אפשר למחוק את זה מן התורה, אבל אומרים לי שאם אני מוחק את זה, ספר תורה פסול. טוב, מה? ודאי צריך לשמור תורה ומצוות. אני אמרתי ש... אני רוצה להבהיר פה. אני בעד שמירת תורה ומצוות. בסדר? אני רק שואל, מהי העובדה ההיסטורית של האומה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר בה? זה שאני אמרתי שהיינו חפיפניקים, הייתי רחמן. כי היו דורות שלמים שבהם היינו עובדי עבודה זרה, עם סינקרטיזם מאוד מוזר וכל מיני דברים כאלה. כן, כמה זמן זה היה?
לא.
טוב. כן, טוב. לא, אני לא אמרתי יש לגיטימציה, אני אמרתי יש מציאות. במי הקדוש ברוך הוא בוחר? הוא בוחר בציבור. ציבור, אומר האריזל, ראשי תיבות, צדיקים, בינונים, ורשעים. אם אתה לא כולל את הרשעים, אין לך ציבור. הגמרא אומרת, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית.
ומה
האידאל? מה זה האידאל?
האידאל
של עם ישראל להוות ממלכת כהנים וגוי קדוש המדריכה את העולם כולו בדעת אלוהים. בסדר? קיום המצוות הוא אחד המכשירים של הדבר הזה, הוא לא המטרה. בסדר? זה כבר שאלה של ניתוח. כן, אני לא יודע מה להגיד לך, כי זה קשה מאוד לדעת איפה הרובד המודע והתת מודע והרבע המודע וכו'. רגע. שלום לרב. לפי דברי הרב, איך היה נראה החילוני האבסולוטי אם היה קיים? לא, יש כמה כאלה במדינה, אבל זה ממש נדיר ביותר. למשל, אני אתן לך דוגמה. היה יהודי אחד בשם יוסף לפיד, קראו לו טומי. נכון? מפורסם בתור חילוני, נכון? אני זוכר פעם שאלו אותו לפני חג הפסח. נו, איך אתה עושה את ליל הסדר? היה איתו באולפן עוד איזה יהודי דתי. היהודי הדתי אמר, כשאני מגיע לשפוך חמתך אל הגויים, יש לי בעיה, אני מוסיף עוד משפט. שפוך אהבתך אל הגויים אשר ידעוך. וסתומי לפיד אמר, אני לא משנה כלום. אני אומר את הכל בהגדה של פסח. בסדר? אז איך תמצא לי את החילוני האבסולוטי? כן. כן. ועוד איך שהם דיברו בשפה אמונית. תקרא למשל, יש מסמך שכתב בן גוריון, נקרא מגילת העצמאות. אני לא יודע. זה לא ממש ככה. זה לא ממש ככה. וגם אם תקרא מה שהרצל אומר, זה גם כן לא ממש ככה, כמו שאתה אומר. טוב, עד כאן להיום. שלום.